יומא דף יוד, מתחילים בעזרת השם, דף ת עמוד ב', 10 שורות מלמטה. מספר את הגמרא, ריש לקיש הווה סחי בירדנה. הוא רחץ בנהר הירדן. היה לו כנראה קשה לצאת אל שפת הנהר, מתוך הנהר. בדיוק היה שם רבא ברבר חנה. עתה, רבא ברבר חנה יאב לידה. הוא הגיע, הושיט לו יד כדי שיוכל לצאת, שיוכל לקום. אמר לי, כיוון שרבא ברבר חנה היה שם, והוא היה מבני בבל, ריש לקיש היה מחכמי ארץ ישראל. אז ריש לקיש בא ודיבר אל רבא ברבר חנה כאחד מבני בבל, כמו אחד מבני ארץ ישראל שמדבר עם אחד מבני בבל. אמר לי, ריש לקיש אמר לרבא ברבר חנה, הוא נשבע, אלקה, נשבע בשם השם, שנינה לכו, הוא שונא את המעשה שעשו בני בבל. מה קרה, מה עשו בני בבל? כשירדו בחורבן בית ראשון לבבל, אחרי 70 שנה, עזרא הסופר בא, והעלה חלק מעם ישראל חזרה לארץ ישראל, ובנה את בית המקדש השני, אבל לא כולם הסכימו לעלות עם עזרא הסופר. אומר על זה ריש לקיש, אני שונא את המעשה הזה. לכתיב, כי הרי יש פסוק בשיר השירים שאומר ככה, אם חומה היא נבנה עליה עתירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח ארז. מה הכוונה של הפסוק? זה מרמז על עם ישראל כשחזרו מגלות בבל לבנות את בית שני. אם עשיתם עצמכם כחומה, חומה בצורה סגורה, שלמה, מה הכוונה? שכולכם, כל עם ישראל שהיו בבבל, היו עולים לארץ ישראל לבנות את בית המקדש השני. עליתם כולכם בימי עזרא, אז הייתה השראת השכינה כל כך גדולה על בית המקדש השני, נמשלתם כמו כסף. תולעים לא יכולים לחרסם בכסף. שאין הרכב שולט בו. הייתה השראת השכינה בשלמות על בית המקדש השני. עכשיו, שאליתם כדלתות. מה זה דלתות? כנראה כשיש שני דלתות, דלת אחת סגורה, דלת אחת פתוחה. זה לא סגור כמו חומה שהיא חייבת להיות לגמרי שלמה. חלקכם עליתם, חלקכם עליתם אחר כך. לא כולם עלו יחד עם עזרא. חבל. נמשלתם כמו עץ ארז. אם דלת היא נצור עליה לוח ארז, אתם נמשלתם בני בבל כמו ארז. מה הבעיה בארז? שהרקב שולט בו. שואלת הגמרא, מהי ארז? איזה רקבוביות שולטת בעץ ארז? אמר אולה, ססמגור, יש מין תולעת כזאת שנקראת ססמגור, שהיא מחרסמת בפנים, בתוך העץ ארז. אבל עדיין נשאר משהו מהעץ ארז, זה לא לגמרי אוכלת את כל העץ. מהי ססמגור? למה זה שאין השראת השכינה זה נמשל כמו ססמגור? כי בכל זאת התולעת משאירה חלק מהארז. מה בכל זאת נשאר כשלא הייתה השראת השכינה בבית שני? אמר רבי אבא, בת קול, לפחות הייתה אפשרות לקבל איזשהו מסר מאת הקדוש ברוך הוא על ידי בת קול. דרך מסוימת שהקדוש ברוך הוא היה מעביר מסרים באותו זמן. כדתניא, מי שמתו הנביאים האחרונים, כבר לא היו יותר נביאים שזה עניין של השראת השכינה המושלמת, חגי, זכריה ומלאכי, הם היו הנביאים האחרונים, שהם מתו, נסתלקה רוח הקודש מישראל, כבר לא הייתה יותר נבואה. ועדיין היו משתמשים אבל בבת קול. זאת אומרת, אמנם לא הייתה השראת השכינה כמו בבית ראשון, שגם היה נבואה והכל, אבל לפחות משהו כן נשאר, בת קול. וזה כמו עץ ארז שהססמגור מחרסם בו, הסוג של תולעת, עדיין משהו מהארז נשאר, זה הרמז שהבת קול עדיין כן היה בבית שני. היה כאן שיחה שלמה, רבא ברבר חנה בא, השיט יד לריש לקיש, ואז ריש לקיש מתדבר איתו בשוק. בשבילנו זה נשמע הדבר הכי פשוט בעולם, כי אנחנו לא הכרנו את ריש לקיש. אבל הגמרא מתפלה, וריש לקיש דיבר עם אחד בכלל ברחוב, בשוק, בירדן, אולי מדבר הרי כמעט עם אף אחד. ממשתי בעד רבא בר בר חנה? מה הוא דיבר? ריש לקיש דיבר עם רבא בר בר חנה? ומה רבי אלעזר? אפילו עם רבי אלעזר הוא לא היה מדבר. רבי אלעזר, דמרי דארה דישראל הווה. הוא היה נחשב כמו ראש בני ארץ ישראל. בכל זאת ולא הווה משתי ריש לקיש בעד. ריש לקיש לא היה משוחח איתו ברחוב. אם ריש לקיש היה מדבר עם מישהו ברחוב, זה היה אומר שבן אדם הזה הוא כל כך נאמן, עד כדי כך, דמשתי ריש לקיש בעדי בשוק, אם היה איזה אחד שריש לקיש היה מוכן לדבר איתו באמצע השוק, ידעו כולם שהוא אדם כל כך נאמן, שאפשר לתת לו סחורה, כשהוא ישלם את התשלום מאוחר, בהקפה, בלי עדים, בלי כלום. זאת אומרת, אתה סומך על הבן אדם הזה בעיניים עצומות, אתה יודע, הבן אדם הזה ישלם לך את הפרוטה האחרונה. יאבו לאיסקה בלא סעדי, לאותו אדם, שריש לקיש היה מוכן לדבר איתו באמצע השוק, הבן אדם הזה הוא כל כך נאמן, שאתה יכול לתת לו סחורה בהקפה, ואתה יכול להיות בטוח שישלם לך בלי שום עדים. אתה לא צריך עדים שיבואו לראות שנתת לו את הסחורה. אז אם, אפילו אם רבי אלעזר, ריש לקיש לא דיבר בשוק, אז בעד רבא בר בר חנה, שמן הסתם היה במעלה פחות, היה נחשב מרבי אלעזר. אז איתו כן משתי. איתו היה מדבר בשוק. סתם, זה דבר פלא. איפה מצאנו שאדם לא ידבר עם אנשים בשוק, אלא אם כן יחידי סגולה? מה כל כך רע לדבר עם אנשים בשוק? מסביר רבנו יוסף חיים מבגדד. מדברים גם כן, הוא היה מבבל. בספרו בן יהוידע. הוא אומר, לדבר עם אדם בשוק זה בסדר גמור. אבל ריש לקיש היה מאוד, מאוד זהיר. למה? גמרא במסכת בבא מציע דף פ' ד' מספרת שהוא היה בהתחלה ליסטים. הוא היה ראש השודדים. הוא חזר בתשובה. אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא היה מאוד זהיר עם מי הוא מדבר. כדי שלא יסחפו אותו וימשכו אותו חזרה לאן שהוא היה, או אפילו לא במשהו. הוא היה מאוד זהיר עם מי הוא מדבר. היה חברה מאוד משפיעה. עכשיו, הוא לא רוצה לדבר עם אנשים שהם אינם נאמנים. אבל אם הוא לא ידבר רק עם אנשים לא נאמנים, ועם אנשים נאמנים הוא כן ידבר, אז אלה שלא נאמנים יעלבו. אז לכן הוא לא דיבר עם אף אחד. זה רק בשוק, אולי מדבר עם אף אחד. אבל אם זה היה מישהו באמת מיחידי סגולה, שאף אחד לא נעלב, שאיתו ריש לקיש מדבר, ולעומת זאת עם הבן אדם ריש לקיש לא מדבר, כל אחד מבין, טוב, זה יחידי סגולה, אני לא מצפה להיות כמותו. אדם כזה, ריש לקיש כן היה מדבר איתו. כך מסביר רבן יהוידע. בכל אופן, אבל זה לא ייתכן. היה פשוט לגמרא, שריש לקיש דיבר עם רבא בר בר חנה. זה לא יכול להיות. אז לכם תרץ את הגמרא, צריך באמת לומר שזה לא היה ריש לקיש עם רבא בר בר חנה. או שזה היה ריש לקיש עם מישהו אחר, או שזה היה רבא בר בר חנה עם מישהו אחר. אמר רב פאפה, שדי גב רבינה, הוא צריך להחליף אחד מהם, אחד מהרבנים. או ריש לקיש אבא, אם זה שרחץ בירדן היה ריש לקיש, אז וזהירי, אז זה שדיבר איתו היה זהירי. או רבא בר בר חנה אבא, אם זה שדיבר, אם זה שעזר או שיט את היד, זה היה רבא בר בר חנה בטוח, אז מי שרחץ בירדן היה רבי אלעזר, הוא היה רבי אלעזר ולא ריש לקיש. המשך המעשה היה, אחרי שריש לקיש דיבר עם רבא בר בר חנה או עם זעירי, אחרי שהוא דיבר עם אותו חכם מבני בבל, והוא אמר לו שהוא מאוד שונא את המעשה הזה, שלא עלו כולם, כל בני בבל, ביחד עם עזרא הסופר בזמן בית שני, כי אם הם היו עולים כולם יחד, הייתה השראת השכינה בשלמות בבית המקדש השני. קראת לקמד רבי יוחנן, כשריש לקיש הלך לפני רבי יוחנן, סיפר לו, אז רבי יוחנן לא הסכים עם הטענה הזאת. אמר לי, אז רבי יוחנן אמר לי, יש לקיש, מה לפי דעתך, אם כל עם ישראל היו עולים ביחד עם עזרא הסופר בזמן בית שני, הייתה השראת השכינה בשלמות בבית שני? לא, זה לא נכון. לאו היינו תמה. הסיבה שהשראת השכינה לא הייתה בבית שני, כמו בבית ראשון, זה לא בגלל שעם ישראל לא עלו יחד לבנות את בית שני. אינם הסליקו כולו בימי עזרא לא היה שר, לא היה שר השכינה במקדש שני. גם אם כן היו עולים כל בני בבל לארץ ישראל לבנות את בית שני, זה לא היה מועיל. עדיין לא הייתה השראת השכינה בשלמות בבית המקדש השני. מה הייתה הסיבה? למה באמת השראת השכינה לא הייתה בשלמות בבית שני? כי מי אלה שבנו את בית המקדש השני? זה היה בני פרס. הם אלה שבנו את בית שני, הם אלה שעזרו לבנות את בית שני, וחלק מבית שני הם גם בנו בעצמם. לכן, מכיוון שבית המקדש השני היה על ידי בני פרס, לא הייתה יכולה להיות על זה השראת השכינה. נכתיב, הפסוק אומר, יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם. מה הכוונה? מבאר רבי יוחנן, אף על גב, דייפת, מלשון יופי, יפת אלוקים ליפת, היה דבר יפה על ידי צאצאיו של יפת, שאחד מצאצאיו של יפת היה, תכף נראה, תירס, שאומרים שזה הכוונה לפרס, מלכות פרס. בכל זאת, אין השכינה שורה אלא באוהלי שם, וישכון באוהלי שם. שרת השכינה בשלמות לא יכולה להיות על בית מקדש שנבנה על ידי פרס, אלא רק אם הוא נבנה על ידי עם ישראל בלבד. שואלת הגמרא, מי אמר שפרס באים מיפת, בנו השלישי של אחד מבניו של נוח, שם חם יפת? מי אמר שפרס באים מאותו יפת? ופרסאי מנהלן דמיפת כעתו? תרצת הגמרא, תכתיב, מי היו בניו של יפת? הגמרא תכף תגיד, בזמנם, איזה עם נהיה מאותו, מכל אחד מהבנים. כל בן הקים אומה שלמה. והגמרא תבאר, כל אומה, איך היא הייתה נקראת בזמן של הגמרא. אז ככה, מי הבנים שלו? קודם יש את גומר, אחרי זה ומגוג, ומדי, ויוון, ותובל, ומשך, ואחרון, תירס. עכשיו, מי זה גומר בזמן הגמרא? זה אותו עם שבזמן הגמרא היה שוכן בגרממיה. הגרא, קוראים מווילנה, סובר שזה הכוונה לגרמניה, מה שנקרא היום. אחרי זה, מגוג. בזמן של הגמרא, זו האומה שהייתה גרה במה שנקרא בזמנם קנדיה. מבארים שזה צפון לים השחור, ארץ הגותים, משהו כזה. מדי, אז הבח גורס, זו מדי. מכירים, היה עם די ידוע. יוון, זו מקדוניה, כך גורס הבח. אומרים שמקדוניה זה בצפון יוון, יש מקום שנקרא היום גם כן ככה. אומרים, יכול להיות שחלק מיוון, זה נקרא מקדוניה. תובל, זה אותו עם שבאותו בזמן הגמרא הם היו נמצאים במקום שנקרא בית ונייקי. רואים שזה מה שנקרא היום מדינת ביתיניה בצפון אסיה הקטנה. הלאה. תירס. הלאה, לפני כן, כן? משך זו מוסיה. רואים, זה מדינה שנקראת מוסיה או מיסיה. בצפון מערב אסיה הקטנה, מי שמכיר. איך אומרים שזה כוונה לזה, למקום הזה. מה עוד יש? תירס, זה הבן האחרון של יפת. פליגבה, יש ויכוח בין רבי סימאי ורבנן, מה הכוונה, איפה הם היו גרים בזמן הגמרא, אותה אומה. ואמרי לה, יש אומרים שזה לא היה ויכוח בין רבי סימאי לרבנן, אלא בין רבי סימון ורבנן. בכל אופן, מה היה הוויכוח? אחד אמר שתירס זו בית טרייקה. אומרים שזה הכוונה לטרקיה, משהו כזה. טורקיה, יש חלק שנמצא באירופה. זה טורקיה עם טף. בלי וו אחרי הטף. יש כזה מין מדינה, אומרים שיש מדינה כזאת שזה הכוונה מן הסתם לזה. זה דעה אחת. אחד אמר שתירס זו פרס. אז אם זה נכון, מה שנקרא היום איראן, אם פרס זה תירס, שזה בן של יפת, אז מובן שמכיוון שפרס מגיעים יפת, יפת אלוקים ליפת, אמנם הקדוש ברוך הוא ייפה ונתן להם את הזכות לבנות מציון מכלל יופי את בית המקדש, אבל הקדוש ברוך הוא לא יכול להשחות את שכנתו בשלמות במקום שנבנה על ידי פרס, וישכון רק באוהלי שם. תנא רב יוסף, גם רב יוסף למד ברייתא, שתירס זו פרס. כתוב בהמשך, סבתא ורעמה וסבתך. תנא רב יוסף, הרי יש סבתא וסבתך, זה שמות מאוד זהים. אומרים שזה הכוונה לסקיסטן גבייתא, סקיסטן הפנימית, וסקיסטן ברייתא, הסקיסטן החיצונית. היה היקף גדול של עיר סקיסטן אחת, החיצונית, ועוד בפנים הייתה סקיסטן הפנימית. אומרים שהיום לא כל כך מוגדר מה זה המקומות האלה. בין חדה לחדה, מה שאנחנו כן יודעים, שבין המקום יישוב הפנימי לבין המקום יישוב החיצוני, יש מרחק של 100 פרסי, 100 פרסאות. מה הגודל של ההיקף של של המקום החיצוני? והיקפה אלפא פרסי, ההיקף הוא 1,000 פרסאות. בפרשה שם מדברים על נמרוד. פסוק אומר, ותהי ראשית ממלכתו של נמרוד. כאן מדברים על רשימה של ערים. בעצם מבארים שכל המקומות שאנחנו עכשיו נקרא בהמשך, אלה מקומות בתוך בבל, באזור של בבל. אז תהי ראשית ממלכתו של נמרוד, היה מדינה בבל והייתה גם עיר בבל. אז העיר בבל וערך ועקד וחלני. עכשיו, מה זה בבל? כמשמע, מה שהיה נקרא בבל בזמנם של הגמרא גם כן. ערך זו הארץ שהייתה קרויה באותו זמן, אוריכות. והקד זה עיר שאתה נקראת בשקר. קלני זה עיר שאתה נקראת באותו זמן של הגמרא. נופר, נינפי. זה הכל באזור של בבל. מן הארץ ההיא יצא אשור. כך כתוב בהמשך הפסוקים שם בפרשה. תנא רב יוסף, אשור זה מה שהיה נקרא סילק באותו זמן, גם כן באזור של בבל. כתוב שם בהמשך, ואיבן את נינווי, ואת רחובות עיר, ואת קלח. שלוש מקומות באזור בבל, גם זה, הכל באזור בבל. נינווי כמשמעו, היה בזמנו מקום שהיה נקרא נינווי. רחובות עיר, זה מקום באזור בבל שהיה נקרא אז פרט דמיישן, וקלח זה אזור בבבל שהיה נקרא פרט דבורסייף. ובהמשך כתוב ש... גם היה ואת רסן בין נינווי ובין קלח, היא העיר הגדולה. עכשיו, מה זה העיר הגדולה? תכף הגמרא תסתפק. תכף הגמרא גם תכריע. אבל לפני כן, רסן זה מה שהיה נקרא בזמן הגמרא, אקטיספון, והיא העיר הגדולה. מה שכתוב, איני יודע אם נינווי שכתובה בפסוק, עליה מכנים שהיא העיר הגדולה, עם רסן שכתובה בפסוק, עם עליה אומרים שהיא העיר הגדולה, עכשיו, איך נדע? כשהוא אומר, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים, אז אנחנו כבר יודעים שנינווה היא עיר גדולה מהפסוק, ואומר שכשכתוב פסוק אחר שנינווה, על עיר מסוימת, שאחת מהם, שיש לנו ספק אם זה רסן או נינווה, אנחנו יודעים שנינווה בטוח היא עיר גדולה, אז ואומר, נינווה היא העיר הגדולה. כי זה יש לנו בטוח הוכחה שהיא הייתה עיר גדולה. טוב, עד כאן דיברנו על כל מיני מקומות, עכשיו הגמרא מביאה פסוק שמדבר על זמן המרגלים. כשעם ישראל יצאו ממצרים, היו במדבר, באו לעלות לארץ ישראל, אמרו, אנחנו רוצים לשלוח מרגלים שידעו, שיגידו לנו האם ארץ ישראל היא באמת ארץ טובה, האם אפשר לכבוש את ארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא לא כל כך אהב את זה, כי אני מביא לכם ארץ, אני אומר לכם היא ארץ טובה, מה אתם רוצים לבדוק? אמונה תמימה בקדוש ברוך הוא, אין לך דבר טוב מזה. ובאמת, שלחו את המרגלים, רק דברים לא טובים יצאו מזה. שם כתוב שכשהמרגלים הלכו לבדוק את ארץ ישראל, היו שם ענקים, אנשים גבוהים. ושם אחימן, זה הראשון, שישי, זה השני, ותלמי, זה השלישי, כל אלה היו ילידי הענק, היו הענקים. תנה, למה נקרא אחימן בשם הזה? כי הוא היה גיבור מבין כולם, הוא היה מיומן שבאחים. למה השני נקרא שישי? על שם שמשים את הארץ על ידי שהוא פוסע ברצפה, הוא כל כך היה משקל משקל כבד, שעל כל פציעה שהוא היה עושה, הוא היה משים את הארץ כשחיתות. הכוונה כגומות. באמת, הוא היה, כל פציעה שלו הייתה דוחקת את האדמה הפנימה, זה היה כמין גומות כאלה, כמין בורות כאלה. לכן הוא היה נקרא שישי. למה האח השלישי נקרא תלמי? שמשים את הארץ, כשהוא הולך פציעות, גם כן היה השפעה על האדמה. תלמים, תלמים, כמו שורות של מחרשה, ככה הפציעות שלו היו בארץ. דבר אחר, אחימן בנה את המקום שנקרא ענת, שישי בנה את המקום שנקרא לוש, תלמי בנה את המקום שנקרא תלבוש, וזה מקומות שלא מוכרים היום, ומה שהם נקראו ילידי הענק, מה זה ענק? מלשון שרשרת, ענק זה נקרא שרשרת, שמעניקים החמה בקומתם, זה נראה כאילו שהשם, הם כל כך גבוהים, כשמסתכלים למעלה לראות את הפנים שלהם, זה נראה כאילו השמש מקיפה להם את הצוואר כמו תכשיט. אמר רבי יהושע בן לוי, אמר בשם רבי, לעתיד, עתידה מלכות רומי שתיפול ביד פרס. מה הוכחה לזה? שנאמר, לכן שמעו עצת השם אשר יעץ אל אדום, אדום הכוונה לרומי, מלכות רומי, ומחשבותיו אשר חשב אל יושבי תימן, אם לא יסחבום ויכבשו אותם אלה שהם צעירי הצון, שזה הכוונה לפרס. אם לא ישים עליהם נביהם, אם לא יעשה שממה את אותם ארמונות שלהם. מתקיף לרבא בר אולה, מה עם השמדה היית צעירי הצון פרס? ומי אמר שצעירי הצון הכוונה לפרס? שאתה אומר שהם יכבשו את אדום? תכתיב, ההיל אשר ראית בעל הקרניים, מלכי מדי הוא פרס. ההיל זה צון, מלכי מדי הוא פרס. רואים שפרס זה צעירי הצון. שואלת הגמרא, ואימה, אולי צעירי הצון, הכוונה ליוון, דכתיב, והצפיר, הסעיר, מלך יוון, אז רואים שגם יוון נקראים צפיר, סעיר, שזה גם כן צון. כסליק חביבה בר סורמקי, כשהוא עלה לארץ ישראל, אמרה, הוא אמר את השאלה ששאל רבא בר אולה, הוא שאל את זה כמי דאום מרבנן, איזשהו תלמיד חכם. אמר לי, אז הוא אמר לו, מנדלו ידע פירוש הקראי, זה שלא יודע לפרש את הפסוקים, מוטיב טיובתא לרבי, הוא מקשה קושייה על הדברים שרבי יהושע בן לוי אמר בשם רבי, שהוא אמר, צעירי הצון הכוונה לפרס, מה אתה מקשה, מי אמר שזה פרס? כי אתה רואה עוד פסוקים שכתוב שם, על, שממשילים אומות לסוגים של צון, לסעירים וכדומה, לא זה הלימוד של רבי, לא, הסיבה שרבי קורא את צעירי הצון לפרס, זה לא בגלל שפרס רואים שפסוק קורא לו בשם של צון, איל אשר ראית בעל הקרניים. לא בגלל זה. אלא, מהי צעירי הצון? הכוונה זוטרה דאחוי. למה זה נקרא צעירי הצון? למה לא כתוב סתם צון? הכוונה, האח הכי צעיר מבין האחים של יפת, מבין הבנים של יפת. דתני, רב יוסף, תירס, זה פרס. הרי אמרנו שהבנים של יפת היו גומר, מגוג, מדי, יוון, תובל, משך, ותירס הוא האחרון, הוא הכי צעיר. אז הוא היה צעיר הצון. לכן פרס הם אלה שהם צעירי הצון. כל פנים דעתו של רבי, שלעתיד מי כבוש את מי, פרס יכבשו את אדום. אמר רבא בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, משום רבי יהודה ברבי אלי, גם כן, אותו דבר. עתידה רומי שתיפול ביד פרס, שפרס יכבשו את רומי. קל וחומר. ומה בית מקדש הראשון? מי בנה את בית המקדש הראשון? עם ישראל, שבנו בני שם, שלמה המלך, שהוא מהצאצאים של שם, בנו של נוח. והחריבו כסדים, בלשצר מלך הכסדים החריב את בית ראשון, נפלו כסדים ביד פרסים. הכסדים נפלו ביד פרסים, למרות שפרסים לא היה להם שום חלק בבית המקדש הראשון, והם לא בנו את בית המקדש הראשון, אבל אלה שהחריבו את בית המקדש הראשון נפלו בידיהם. אז אם כן, בית מקדש שני, שמי בנה את בית מקדש שני? הפרסים. אז כל שכן, והחריבו רומיים. אז פה, בבית ראשון ראינו שנפלו ביד הפרסים אלה שהחריבו את בית המקדש, למרות שהפרסים לא אלה שבנו את בית המקדש, בכל זאת אלה שהחריבו נפלו בידיהם. אז כל שכן בית שני שהפרסים בנו אותו, אז אלה שהחריבו ודאי יפלו ביד פרס. כיוון שהרומיים הם אלה שהחריבו את בית שני, אינו דין שיפלו רומיים ביד פרסיים? לא. אז גם דעתו של רבי יהודה בר בילאי, שלעתיד מי יכבוש, הפרסיים יכבשו את רומי. אבל רב חולק, אמר רב בדיוק להפך, עתידה פרס שטיפול ביד רומי, הרומיים הצליחו לכבוש את פרס. אמרו לי רב כהנא ורב אסי לרב, איזה מין מידה כנגד מידה זה? איך ייתכן שמלכות פרס, שהם אלה שבנו את בית המקדש, עתידים ליפול ביד אלה שהחריבו את בית המקדש, ביד רומי? זה מה שהוא שאל? זה מה שרב כהנא ורב אסי שאלו את רב, בנויי, הפרסיים שבנו את בית המקדש השני, הם עתידים ליפול ביד סטורי, ביד אלה שהחריבו את בית המקדש השני, ביד הרומי? אמר לו, אין פה עניין של סברה, אין, אלא כן, גזרת מלך היא, ככה גזר הקדוש ברוך הוא. איקא דאמרי, אמר, אין הונמי, הפרסים הם לא כאלה צדיקים כמו שאתה עושה אותם. הקסטרי בהקנישתה, הם הרי סותרים בתי כנסיות. לא להבין מה זה קדושת בית כנסת. הרומים החריבו את בית המקדש, הם רשעים. הפרסים החריבו בתי כנסת, הם רשעים. ואני לא מתפלא, אני לא שואל מי יותר רשע ממי. אם הפרסים הרסו בתי כנסת, הם כבר יכולים ליפול ביד הרומים. למרות שהרומים החריבו את בית המקדש. מה זה קדושה של בית כנסת? תניא נמי אחי באמת הברייתא גם כן אומרת עתידה פרס שתיפול ביד רומי. כמו שאמר רב. מה הסיבה? חדה, סיבה אחת, תסתרי בהקנישתא, כי הם מחריבים בתי כנסיות. ועוד סיבה, גזירת מלך הוא. למרות שהפרסים הם אלה שבנו את בית שני והרומים אלה שהחריבו, גזירת מלך הוא שיפלו אלה שבנו את בית המקדש, בונים ביד אלה שהחריבו את בית המקדש ביד הסותרים. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, איך אנחנו יודעים שמלכות רומי עתידה לכבוש את פרס, כי עתידה לשלוט בכל העולם, מלכות רומי. אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות רומי הרשעה ותמלוך בכל העולם כולו למשך 9 חודשים. שנאמר, לכן יתנם, קדוש ברוך הוא לעם ישראל ייתן אותם בגלות, עד את יולדה, כוונה יולדת, עד הזמן שיולדת ילדה. כמה זמן שלוקח ליולדת, שהיא מעוברת ללדת. שזה 9 חודשים. שזה הקדוש ברוך הוא אמר, הזמן הזה עם ישראל יהיו בגלות. ויתר רחב ישיבון על בני ישראל. אחר כך יחזרו יתר רחב, שזה שבט יהודה שהם אחיו של מלך יהודה, יתחברו עם שאר ישראל. זאת אומרת, אז כל מלכות ישראל תהיה מלכות אחת, ולא יהיה פירוד בין המלכים של עם ישראל. לא יהיה פירוד בעם ישראל, לכולם ביחד יזכו לגאולה. טוב, דיברנו קצת על אחרית הימים, עוד עניינים של פרס וכל המקומות, כל האומות, דברים שהיו, דברים שעתידים להיות. אנחנו חוזרים חזרה ליום הכיפורים. הכהן גדול היה 7 ימים לפני, הכהן גדול היה 7 ימים לפני יום הכיפורים, פורש מביתו למקום שנקרא לשכת פרהדרין. האם כשהוא היה נכנס ללשכת פרהדרין היה מנשק את המזוזה? האם הייתה מזוזה בלשכת פרהדרין? מביאה הגמרא תנו רבנן. כל הלשכות שהיו במקדש לא היו להם מזוזה. למה? כי לא היה שם מגורים, לא היו גרים שם. מזוזה שמים בבית שיש בו מגורים, שאנשים ישנים שם, גרים שם. לכן כל הלשכות לא היו שמים מזוזה. חוץ מלשכת פרהדרין, אותה לשכה שהכהן גדול היה נמצא בה 7 ימים שלמים. שהיה בבית דירה לכהן גדול, הוא היה גר שם 7 ימים, הוא היה ישן שם, גר שם, לכן היה צריך לשים שם המזוזה. אמר רבי יהודה, והלא כמה לשכות היו בבית המקדש שהיה להן בית דירה, כי אלה ששמרו על בית המקדש היו גרים שם גם כן. ולא היה להן מזוזה, אלא מה הסיבה? זאת אומרת ככה, לא צריכים לשים מזוזה בכלל בשום לשכה בבית המקדש, אז למה בכל זאת בלשכת פרהדרין שמו מזוזה? לשכת פרהדרין גזרה הייתה, שלא אמרו שהכהן חייב להיות בלשכה 7 ימים, כאילו שהוא נמצא באיזה בית סוהר. בית סוהר הרי לא צריך לשים מזוזה. כדי שיראו שזה לא נחשב שהוא כמו בבית אסורים, הכהן גדול שהוא נמצא 7 ימים שם, שמו שם המזוזה. שואלת הגמרא, מה הייתה מה דרבי עקיבא? מה הייתה מה דרבי יהודה? למה לפי דעתו של רבי יהודה, לשכת פרהדרין הייתה אמורה להיות פטורה ממזוזה, והסיבה שקובעים שם המזוזה זה רק בשביל שלא יגידו שהכהן גדול נמצא בבית הסוהר, אז שמו שם המזוזה להראות שזה לא מקום של בית סוהר. אמר רבא, כסבר רבי יהודה, כל בית שגרים שם רק בעונה אחת, או בקיץ, או בחורף, שאינו עשוי גם לימות החמה וגם לימות הגשמים, אינו בית. ולגבי מזוזה כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך. בשביל שזה יהיה ביתך, צריך שיגורו שם גם בקיץ וגם בחורף. לעומת זאת, בלשכת פרדרין, גרים רק בעונה אחת, בערב יום הכיפורים. אז זה לא בית חשוב. ולגבי שאר הלשכות, שהיו שם שומרים, שהיו מתגוררים שם, אז מסביר תוספות הראש, שהרי היו שומרים שם בלילה ולא ביום, לפי דעתו. אז מקום שנמצאים שם רק בלילה, הוא גם כן פטור ממזוזה. שואלת הגמרא, על היסוד הזה, שרבא בא ומחדש, שבית שהוא רק לימות החמה, או רק לימות הגשמים, אין לזה שם של בית. מביאה הגמרא על זה כמה קושיות. קושי הראשונה, היית והבית, והכתיב, והיקטי בית החורף על בית הקיץ. התורה קוראת למקום שגרים בו בחורף, בית החורף. מקום שגרים בו רק בקיץ, בית הקיץ. אז אתה רואה פה שזה כן נקרא בית. אמר לי, אז רבה ענה לו, זה לא נקרא בית, זה נקרא בית החורף. וזה נקרא בית הקיץ, זה יקרה. אבל בית, סתמה, לא יקרה. התורה אומרת על מזוזות ביתך, לא בית קיץ, קיץ או בית חורף. ביתך, סתם בית, זה מקום שגרים בו גם בקיץ וגם בחורף. בקשה הבאה קושייה נוספת על רבה. איך אתה אומר שמקום שגרים בו רק בקיץ או רק בחורף? אין לו שם בית. הייתי והבאה, יש משנה במסכת מעשרות. סוכת החג. סוכה שאדם בונה בחג הסוכות. בימי החג, רבי יהודה מחייב וחכמים פותרים. במה הוא מחייב ובמה הם פותרים? ותענה עלה ברייתא. רבי יהודה מחייב בשלושה דברים. בעירוב, הרי כשיש חצר משותפת לכמה בתים, בשבת תקנו חכמים שיהיה אסור לטלטל מהבית לחצר, או מבית לבית באותו חצר, או מהחצר לבית, אסור לטלטל. למה? כי זה נראה כמו שמטלטלים מרשות היחיד לרשות הרבים. וזה הרי התורה אוסרת בשבת לעקור חפץ מרשות היחיד ולהניח ברשות הרבים או להפך. אז חכמים תקנו שמכיוון שהחצר משותפת לכמה בתים, אז אם כן יוצא שזה נראה כאילו שאדם מוציא מרשות היחיד, שזה הבית שלו, לרשות הרבים, שזה החצר המשותפת לכמה אנשים. תקנו שיהיה אסור לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית, אלא אם כן, הופכים את כל השלושה בתים, את כל הכמה בתים שיש בחצר, כאילו זה הכל של רשות אחת. איך? על ידי שגובים פת מכל אחד מהדיירים, שמים את זה באחד מהבתים, ואז הוא מוכיח שכולם גרים בעצם באותו בית, כולם גרים באותה רשות. אז יוצא שהחצר לא משותפת לכמה, אלא זה חצר של רשות אחת, כי כולם הפכו להיות רשות אחת משותפת. ואז יהיה מוטל טלטל מהבית לחצר, מהחצר לבית. עכשיו, אם אין שלושה בתים, יש בית וסוכה, בית של מישהו אחד וסוכה של מישהו אחר. האם הסוכה מחייבת בעירוב? אומר רבי יהודה, כן, חכמים פותרים. וכן, מה שרבי יהודה מחייב, הכוונה שהוא מחייב במזוזה, סוכה בחג הסוכות, למרות שזה רק עונה אחת, גרים שם רק שבעה ימים, חג הסוכות, בכל זאת זה נחשב בית, זה חייב במזוזה. וכן, זה חייב במעשר. אדם למשל, יש לו תבועה, שצמחה לו בשדה, צריך להפריש מזה תרומות ומעשרות. אבל, זה מתחייב בתרומות ומעשרות רק אחרי שמסיימים את המלאכה של זה, ומכניסים את זה לבית. עכשיו, אם מכניסים את זה לסוכה, אם זה נקרא שהכניסו את זה לבית, שזה נקרא רואה פני הבית שזה מתחייב במעשרות, לפי רבי יהודה, כן. בכל אופן רואים מפה, חכמים פותרים, בכל אופן רואים פה שלפי רבי יהודה, סוכה, שהיא רק לחג הסוכות, חייבת במזוזה, זה נקרא בית. וכי תימא, אם תרצה לומר, שבאמת מהתורה, מכיוון שזה לא נקרא בית, כי לא גרים שם גם בקיץ וגם בחורף בסוכה, אז זה פטור במזוזה, ומה שחייבים זה רק מדרבנן, לא ייתכן. כי בשלמה עירוב, אתה יכול להגיד שהסוכה נחשבת כמו עוד בית בחצר, שזה יהיה חייב בעירוב רק מדרבנן. וכן מזוזה, עיקה למימר, אתה יכול להגיד שזה רק מדרבנן. בסדר, שים מזוזה מדרבנן, זה לא עבירה. אלא המעשר, מעיקה למימר מדרבנן, איך ייתכן להחמיר, לחייב דבר שהוא פטור במעשרות מהתורה, להגיד שמדרבנן הוא יהיה חייב במעשרות. הרי אפשר לבוא על ידי זה למכשול. אם יש לו למשל 9 פירות שמהתורה הם פטורים ממעשרות, ופרי אחד שחייב מהתורה במעשרות. עכשיו, אם רבנן יגידו שגם 9 פירות חייבים במעשרות רק מדרבנן, אבל מהתורה זה הרי פטור ממעשרות, הוא יבוא ויפריש את הפרי שחייב במעשרות מהתורה על אותם 9 פירות שמהתורה פטורים ממעשרות, והוא יהיה בטוח שצליח להפריש מעשרות. אבל הרי מדין תורה, 9 פירות האלה לא חייבים במעשרות. ומה שהוא יפריש את הפרי הזה, רק הפרי הזה צריך לאסר אותו. 9 פירות לא צריך לאסר בכלל, אז בעצם הוא לא נתן פה מאסר על שום דבר, הוא לא עשה כלום. הוא יכול לבוא לידי מכשול. דיל מעטי להפרושי, שמה הוא יבוא להפריש מעשרות מן החיוב, מפרי שחייב במעשר, על הפטור, על הפירות האלה שפטורים במעשר, או הפוך, מן הפטור על החיוב, או שיבוא להפריש מעשרות מפרי שבכלל לא חייב במעשרות, את זה, עם זה הוא רוצה לתקן פירות שהם חייבים מהתורה במעשרות. אפשר לבוא מזה לידי מכשול, כי הרי בעיקרון, אם מהתורה פרי מסוים פטור ממעשרות, ופרי אחר חייב במעשרות, אתה לא יכול להפריש בצורה כזאת כמו שביארנו. אז אם כן, לא ייתכן שמה שחייבו במעשרות פרי שנכנס לתוך סוכה בימי חג הסוכות, זה רק מדרבנן. אלא חייבים לומר שזה מהתורה חייב במעשר. ואם ככה גם העירוב וגם המזוזה, חופן מזוזה, גם חייב להיות שזה חייב במזוזה, סוכה בחג הסוכות, לפי רבי יהודה, חייבת במזוזה מהתורה. אפילו שכתוב, וכתבתם על מזוזות מה? ביתך! אבל אתה אומר שאם זה רק לימות הקיץ, או רק לימות החורף, רק לשבעה ימים, זה לא נקרא בית, אז למה זה חייב במזוזה? אז רואים מפה, שלפי דעתו של רבי יהודה, גם מקום שגרים בו רק שבעה ימים, זה נקרא בית וחייב במזוזה. אז גם לשכת פרדרין אמורה להיות חייבת במזוזה מהתורה. אלא אמר רבי, בשבעה, באותם ימים שהכהן גדול גר בלשכת פרדרין, שבעה ימים לפני יום כיפור, דיקולה אלמה לא פליגה דמיחייבה. אין ויכוח, כולם מודים שלשכת פרדרין מחויבת במזוזה. כי פליגי, כל הוויכוח, בשאר ימות השנה, לא בשבעת ימים קודם יום הכיפורים, שלא גרים שם בלשכה, האם היא חייבת מזוזה באותו זמן או לא. רבנן סברי, כן. גזרינן, יש גזרה שמחייבים לשים מזוזה גם בכל השנה, שער ימות השנה, עתו שבעה, בשביל שיבוא לשים מזוזה בשבעה ימי הפרישה שאז חייבים. רבי יהודה סבר לא, בשבעת ימים קודם יום הכיפורים, שער כהן גדול גר שם, אז הדירה שלו חייבת במזוזה. מה שהוא אמר שלשכת פרדרין פטורה ממזוזה, זה הכוונה בשער ימות השנה, שלא צריך מזוזה. עכשיו, למה בכל זאת, גם לפי רבי יהודה, כן שמו שם המזוזה? שלא אמרו שהכהן גדול נמצא בבית הסוהר, בזה שהוא נמצא בלשכת פרדרין, שמו שם כל השנה מזוזה. שואלת הגמרא, מה מתרץ אביי? שבאותם שבעה ימים שהכהן גדול בלשכת פרדרין, ודאי הלשכה מחויבת במזוזה לפי כל הדעות? אמר לי רבה, והרי יש משנה, מה שאמרנו, משנה מסכת מעשרות, שם כתוב לגבי סוכת החג בחג, שיש ויכוח. לפי רבי יהודה, הסוכה חייבת במזוזה. ולפי חכמים היא פטורה במזוזה. למה? הרי בסוכת החג, בימות החג, ודאי גרים שם בימות החג. אז איך ייתכן שיש דעה של חכמים שסוברת שהסוכה פטורה ממזוזה? הרי אתה אומר שבאותם שבעה ימים שגרים במקום, כולם יודעים שהמקום הזה חייב במזוזה, אז למה לפי חכמים סוכת החג בחג פטורה ממזוזה? אלא אמר רבה, בשאר ימות השנה, שאף אחד לא גר בלשכת פרדרין, כולם לא פליגי דפטורה. גם רבנן מודים שלשכת פרדרין פטורה ממזוזה. כי פליגי בשבעה, הוויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים, זה דווקא באותם שבעה ימים, שהכהן גדול גר בלשכת פרהדרין. עכשיו, גם לעניין סוכה אותו דבר. הוויכוח הוא בחג הסוכות, כשגרים בסוכה, האם הסוכה חייבת במזוזה או פטורה מסוכה. עכשיו, הטעם של סוכה זה טעם אחד, והטעם של לשכת פרהדרין זה טעם אחר. ולכן דווקא זה שסובר שסוכה בימות החג חייבת במזוזה, הסבור שלשכת פרדרין פטורה ממזוזה, וזה שסובר שסוכת החג פטורה ממזוזה בחג, הוא יסבור שלשכת פרדרין חייבת במזוזה. למה? וסוכה טעמה לחוד, ולשכה טעמה לחוד. המחלוקת לעניין סוכת החג בימות חג הסוכות, האם היא חייבת מזוזה או פטורה, זה בגלל טעם אחד. והמחלוקת לעניין לשכת פרדרין, האם בשבעת הימים שהכהן גדול נמצא שם, היא חייבת מזוזה או לא, זה בגלל טעמים אחרים, הוויכוח הוא בעניין אחר. אז ככה, סוכה טעמה לחוד, מה הטעם של הוויכוח לעניין סוכה, האם בשבעת ימי החג היא חייבת מזוזה או לא? רבי יהודה, שהוא סובר שחייבת במזוזה, לטעמי, דאמר סוכה דירת קבע בעינה. הוא סובר שהסוכה צריכה להיות מקום של קבע, מקום חזק, יציב, שאפשר לגור בו בקביעות. כך הוא סובר במסכת סוכה. אז אם כן, הסוכה נחשבת כמו בית, לכן היא חייבת במזוזה. מחייבה במזוזה. לעומת זאת רבנן לטעמי יהודה אמרי, סוכה דירת הרי בעינה, צריך שהסוכה תהיה דירת הרי. ולכן היא פטורה ממזוזה, לא מחייבה במזוזה, וככה גם אנחנו באמת פוסקים. זה לעניין סוכה. ולעניין לשכה, הוויכוח הוא לעניין אחר לגמרי. טעם הלכות. רבנן סברי, לעניין לשכת פרדרין, הוויכוח הוא הרי הפוך. לשכת פרדרין, רבי יהודה דווקא סובר שהיא פטורה, וחכמים סוברים שהיא חייבת. ומה הוויכוח? לפי רבנן, הם אומרים, דירה בעל כורחה שמה דירה. גם אם אדם גר במקום בעל כורחו, כמו בבית האסורים, המקום הזה חייב מזוזה. ולכן, לשכת פרדרין חייבת במזוזה. רבי יהודה סבר, דירה שאדם גר שם, ובעל כורחה, ובעל כורחו נמצא באותה דירה, לא שמה דירה. רק אם מרצון האדם מגיע לגור שם, זה נקרא דירה. ואם כן, לשכת פרדרין אמורה להיות לשכה שפטורה ממזוזה, כי הרי הכהן גדול חייב להיות שם. אבל רבנן לא תקינו להם, רבנן תקנו שבכל זאת ישימו שם המזוזה, שלא יאמרו, כהן גדול חבוש בבית האסורים כשהוא נמצא שבע ימים בלשכת פרדרין. שזה תקבו שישימו שם המזוזה כל השנה, שזה יהיה מוחזק לדירה הלשכה הזאת. מביאה הגמרא, אחרי שביארנו את הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבנן, מן תנה לעד איתנו רבנן, מי מביניהם, מבין חכמים ורבי יהודה, הוא זה ששנה את הברייתא הבאה. הברייתא כותבת, כל השערים שהיו שם בעזרה לא היה להם מזוזה, זה לא מקום למגורים. חוץ משער ניקנור, שזה היה בצד מזרח, היה בו מזוזה, למה? כי זה דרך ללשכת פרדרין, שלפנים ממנו לשכת פרדרין. אז כיוון שלשכת פרדרין צריך מזוזה, אז גם את השער הזה שמו בו מזוזה. למה? אולי נאמר שמשנה הזאת היא כמו דעת רבנן, היא ולא כמו דעתו של רבי יהודה, למה? דהי לפי דעתו של רבי יהודה, לשכת פרדרין עצמה מהתורה לא חייבת במזוזה, כי גרים שם בעל כורחה, בעל כורחו הכהן גדול גר שם שבעה ימים. רק מה שמו שם המזוזה? בגזרה דרבנן. אז מה, אם היא גוף הגזרה, זה שנשם מזוזה בלשכת פרדרין, ענן נעיקום, אנחנו נעמוד ונגזור גזרה לגזרה שגם בשער שנכנסים דרכו ללשכת פרדרין יהיה חייב מזוזה? אומרת הגמרא, האמת, אפילו תימה רבי יהודה. אפשר להגיד שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי יהודה, ולא דווקא כמו דעת חכמים, שלפי דעת חכמים, הלשכת פרדרין חייב במזוזה מהתורה, ולכן שמו בשער ללשכת פרדרין גם כן מזוזה. לא, גם לפי דעתו של רבי יהודה, שהמזוזה ששמו בלשכת פרדרין היא בעצמה רק מדרבנן, מדרבנן שמו מזוזה גם בשער המזרחי. למה? כולה חדה גזירה היא. מכיוון שדרך שער ניקנור נכנסים ללשכת פרדרין, ואם כן, הרי מכיוון שלשכת פרדרין עצמו חייבו אותה במזוזה, הדין הוא ששער שנכנסים דרכו לתוך בית, שער של חצר שדרכו נכנסים לתוך בית, גם השער חייב במזוזה. אז אם כן, אם יקבעו מזוזה רק בלשכת פרדרין ולא יקבעו מזוזה בשער ניקנור, יאמרו אנשים למה לא קבעו מזוזה בשער ניקנור, הרי הלשכת פרדרין אמור להיות בית שגרים בו. למה בכל זאת לא שמו מזוזה? הרי זה בית שער של חצר ששם יש בית שגרים. אז גם בשער צריכים לשים מזוזה. מה תגיד? מה, אתה לא יודע שהבית הזה לא נחשב בית? למה? כי הכהן גדול גר שם בעל כורחו. אז הוא בבית האסורים נמצא שם. כדי שלא יגידו שהוא נמצא בבית האסורים, אתה חייב לשים גם בשער של החצר מזוזה. אז לכן בעצם הכל זה אותה תקנה. כדי שלא יאמרו שהכהן גדול נמצא בבית האסורים, אתה שם מזוזה בלשכת פרדרין עצמה, ואתה שם מזוזה גם בשער לחצר של לשכת פרדרין. ועד כאן דף י'.